שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. לפני כמה פרקים סיפרתי לכם על יובל נוח הררי, שהוא היסטוריון ישראלי פופולרי מאוד בכל העולם. אחרי הפרק הזה, לא מעט אנשים אמרו לי שהם אהבו אותו. וחלק מהאנשים אפילו הלכו לשמוע את ההרצאות של יובל נוח הררי או לקרוא את הספרים שלו. אז אני חשבתי שכדאי לעשות עוד פרקים בסגנון כזה לפעמים. בעיקר כי גם לי היה מאוד כיף לעשות את הפרק הזה. אז הפעם בחרתי עוד חוקר ישראלי מאוד מעניין. הפעם אני רוצה לספר לכם על איש בשם דן אריאלי. דן אריאלי הוא פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית. מה זה כלכלה התנהגותית? אני אסביר בהמשך הפרק. אל תדאגו. חוץ מזה, דן אריאלי כתב כמה ספרים מאוד פופולריים. בשנת 2008 הוא כתב ספר שנקרא לא רציונלי ולא במקרה. הספר הזה הפך להיות מאוד פופולרי ותרגמו אותו ליותר מ-30 שפות. אז היום בפרק אנחנו נדבר על דן אריאלי. נדבר קודם כל עליו ועל הסיפור האישי שלו, ואחר כך נדבר על העבודה שלו. מוכנים? בואו נתחיל. כשרואים תמונה או סרטון של דן אריאלי, ישר אפשר לשים לב למשהו קצת מוזר. הפנים של דן אריאלי לא ממש סימטריות, ויש לו זקן רק על חצי מהפנים. לדבר הזה יש סיבה. כשדן אריאלי היה בן 17, הוא היה מעורב בתאונה, ונחווה מאוד קשה. מה אומרת המילה נחווה? נחווה, משם הפועל להיכאבות, זה מה שקורה לגוף שלנו כשאנחנו נוגעים במשהו מאוד חם ונוצר פצע על הגוף. הפצע הזה מאוד כואב והוא נקרא כוויה. אם משהו כזה קרה לכם, אז אתם יכולים להגיד שאתם נחוויתם. אז מה שקרה לדן אריאלי זה שהוא נחווה ב-70% מהגוף שלו. זאת אומרת שהוא נחווה כמעט בכל הגוף. מיד אחרי התאונה, דן אריאלי הגיע לבית חולים כדי לעבור ניתוחים וטיפולים. בגלל שהוא נחווה בצורה כל כך קשה, הוא נשאר בבית החולים המון זמן, והיה צריך לעבור הרבה טיפולים כואבים. טיפול אחד שהוא עבר היה כואב במיוחד. החלפת תחבושות. מה זה תחבושת? תחבושת זה סוג של בד ששמים על פצע כדי להגן על הפצע מהעולם החיצון. כשלמישהו יש קביעות, צריך לשים על הקביעות האלה תחבושות. את התחבושות האלה צריך להחליף כל יום, וזה מאוד כואב. כשהאחיות שטיפלו בדן אריאלי החליפו את התחבושות שלו, הן הורידו את התחבושות מהר. דן אריאלי ביקש מהאחיות להוריד את התחבושות לאט יותר, כדי שזה יכאב פחות. אבל הן הסבירו לו שזה לא רעיון טוב. הן חשבו שזה רק יגרום לו יותר כאב, כי הפרוצדורה תימשך יותר זמן. אז לדן אריאלי לא נשאר הרבה מה לעשות חוץ מאשר לסבול את הכאב ולחכות שהטיפול ייגמר. אבל השאלה הזאת, מה טוב יותר? הרבה כאב לקצת זמן או קצת כאב להרבה זמן, נשארה אצלו בראש. אחרי שדן אריאלי יצא מבית החולים וחזר לאט לאט לחיים רגילים, הוא התחיל ללמוד באוניברסיטה. הוא בחר ללמוד פסיכולוגיה ופילוסופיה. כחלק מלימודי הפסיכולוגיה, הוא היה צריך לעשות ניסויים שונים ולכתוב עבודות על התוצאות של הניסויים האלה. מה זה בעצם ניסוי? ניסוי זה מה שאנחנו עושים כדי לבדוק תיאוריה כלשהי שיש לנו. בשפות אירופאיות קוראים לזה אקספרימנט. גם בעברית אפשר לומר את זה, אבל לרוב אנחנו משתמשים במילה ניסוי. אז בזמן הלימודים באוניברסיטה, דן אריאלי רצה לבדוק האם יש תשובה נכונה לשאלה שהייתה לו עוד בבית החולים. מה טוב יותר? הרבה כאב לקצת זמן או קצת כאב להרבה זמן? אז הוא התחיל לעשות ניסויים. הוא הזמין אנשים למעבדה שלו, עשה להם כל מיני דברים קצת כואבים, וביקש מהם לספר לו מה הם מרגישים. והתוצאות של הניסוי הזה מאוד מעניינות. התוצאות של הניסוי מראות שבעצם רוב האנשים מעדיפים להרגיש פחות כאב לאורך יותר זמן, גם אם בסך הכל מדובר ביותר כאב. למה? כי מה שבעיקר חשוב לאנשים הוא כמה חזק הכאב ולא כמה זמן הוא נמשך. אפשר להניח שעדיף להרגיש כאב בדרגה 8 במשך 3 שניות, מאשר כאב בדרגה 5 במשך 10 שניות. אבל הניסוי של דן אריאלי מראה שזה לא באמת עובד ככה. התוצאות של הניסוי הזה הראו לדן אריאלי שהאחיות בבית החולים אולי חשבו שהן עושות את הדבר הנכון, אבל הן בעצם טעו. זה גרם לו לחשוב שאולי יש עוד הרבה מצבים כאלה, שבהם אנשים חושבים שהם עושים משהו נכון, אבל הם מעולם לא בדקו את זה. דן אריאלי החליט שהוא רוצה להמשיך ללמוד ולחקור את המצבים האלה בעזרת ניסויים. אז סיפור החיים של דן אריאלי הוא מאוד מיוחד, ואנחנו יכולים לראות איך הוא הוביל אותו לחקור פסיכולוגיה באוניברסיטה. בתחילת הפרק הבטחתי להסביר מה זה כלכלה התנהגותית. אז בואו נעשה את זה עכשיו. קודם כל, אתם יודעים מה זה כלכלה? כלכלה זה מדע שמתעסק בכל מה שקשור לכסף. כסף של אנשים פרטיים, כסף של חברות וארגונים, וגם כסף של מדינות. עכשיו, בגדול, התיאוריה הכלכלית הקלאסית מניחה שבני אדם הם רציונליים. התיאוריה הזאת משתמשת במודלים מתמטיים, ומניחה שאנשים הם קצת כמו רובוטים שעובדים לפי המודלים האלה. לפי התיאוריה הזאת, כשאנשים מקבלים החלטות כלכליות, הם חושבים רק על הרווח שלהם. חוקרים של כלכלה התנהגותית מאתגרים את התיאוריה הזאת. הם בודקים בעזרת ניסויים איך אנשים מתנהגים באמת בסיטואציות ספציפיות. הם משתמשים בפסיכולוגיה ולא במודלים מתמטיים כדי להבין איך אנשים מקבלים החלטות. ומה שהם מגלים זה שהרבה פעמים אנשים לא פועלים בצורה רציונלית. יש כל מיני דברים שמשפיעים על קבלת החלטות. בעצם, כלכלה התנהגותית זה שילוב בין פסיכולוגיה לבין כלכלה. ועכשיו, כדי להבין את הרעיון הזה, בואו ניקח דוגמה אחת מהספר של דן אריאלי, שנקרא לא רציונלי ולא במקרה. אז תדמיינו שאתם הולכים לסופר כדי לעשות קניות. אתם מסתובבים בסופר, מסתכלים על מוצרים, ואז רואים על מדף אחד מכשיר להכנת לחם. קוראים לזה אופה לחם. באנגלית זה bread maker, וברוסית חליבה פיצ'קה. אז על המדף יש רק אופה לחם אחד, והוא עולה 99 שקלים. אין עוד אופציות. עכשיו, מה רוב האנשים עושים במצב כזה? כלום. הם ממשיכים ללכת ולא קונים את אופה הלחם. ואז החברה שמייצרת את המכשירים האלה נמצאת בבעיה. הם לא מצליחים למכור אופי לחם. האנשים לא קונים את המוצר שלהם. אז מה עושה החברה? החברה מתחילה למכור עוד אופה לחם קצת יותר גדול וקצת יותר חדש. עכשיו, על המדף בסופר יש אופה לחם אחד שעולה 99 שקלים, ואופה לחם שני, החדש יותר, שעולה 199 שקלים. ומה אתם חושבים שאנשים עושים? הרבה אנשים מתחילים לקנות את הופה הלחם ב-99 שקלים. אבל למה? מה השתנה? מה שהשתנה זה שעכשיו אנשים מרגישים שאופה הלחם ב-99 שקלים הוא הרבה יותר אטרקטיבי מבחינת מחיר, אז הם קונים אותו. זה בעצם הכוח של יחסיות. החברה שמייצרת את אופה הלחם הבינה את זה, ולכן היא נתנה לאנשים את האופציה היקרה יותר, שגרמה לאופי הלחם המקורי להיראות אטרקטיבי יותר. זה מעניין, נכון? וכמובן שזה רלוונטי לא רק לאופי לחם או קניות בסופר. אנחנו יכולים לראות את העיקרון הזה בעוד הרבה מקומות. לדוגמה, כשאנחנו בוחרים ביטוח בריאות, או שירותי אינטרנט, או אפילו קונים בית, בכל פעם האופציות שאנחנו רואים מול העיניים שלנו הולכות להשפיע על ההחלטה שנקבל. ועכשיו, בואו נדבר על עוד מחקר מעניין שדן אריאלי עשה עם הקולגות שלו. המחקר הזה גילה תופעה שהם קראו לה אפקט איקאה. מאז המחקר הזה, המושג אפקט איקאה הפך להיות מאוד מוכר, אז אולי אתם אפילו כבר שמעתם על זה. אבל בואו נתחיל מההתחלה. אתם יודעים מה זה איקאה, נכון? איקאה זאת חנות רהיטים מאוד גדולה, עם קונספט אחד מאוד חשוב. אנשים קונים את הרהיטים בקופסה שטוחה, ואז מרכיבים אותם בעצמם בבית. אני בטוחה שאתם מכירים את זה, ורוב הסיכויים שגם לכם יצא לקנות רהיטים באיקאה ולהרכיב אותם בבית. אז מה זה אפקט איקאה? אפקט איקאה זאת הטיה קוגניטיבית שגורמת לנו לחשוב שמשהו הוא טוב יותר רק כי אנחנו עשינו אותו בעצמנו. בניסוי של דן אריאלי והקולגות שלו, הם ביקשו מאנשים לבנות רהיט כלשהו מאיקאה, ואז להגיד כמה לדעתם הוא שווה. זאת אומרת, כמה כסף הם היו מוכנים לשלם על הרהיט הזה. אחרי זה, הם ביקשו מהאנשים להגיד כמה לדעתם שווה רהיט דומה שהם לא בנו בעצמם. ומה שקרה זה שאנשים אמרו שמה שהם בנו בעצמם שווה הרבה יותר מאשר הרהיט האחר. אפקט איקאה גורם לנו לא לראות את הערך האמיתי של משהו ברגע שאנחנו השקענו זמן וכוח בדבר הזה. אנחנו אוטומטית מעריכים אותו בתור הדבר הטוב יותר. כמובן שאפקט איקאה רלוונטי לא רק לרהיט כזה או אחר שאנחנו בונים. זה יכול להיות גם משהו בעבודה, לדוגמה. אנחנו נחשוב שמוצר שאנחנו עבדנו עליו הוא טוב יותר, רק כי אנחנו השקענו בו זמן וכוח. זה אולי משהו שכדאי לנו לשים לב אליו ולזכור אותו, בעיקר כשאנחנו משווים בין העבודה שלנו לבין עבודה של מישהו אחר. במהלך השנים, דן אריאלי עשה המון מחקרים שונים ופרסם כמה ספרים שהפכו להיות מאוד פופולריים. אבל במהלך השנים האחרונות, יש גם לא מעט ביקורת על המחקרים שלו. אחת הביקורות הכי רציניות הייתה על זה שבמחקר מאוד חשוב שלו, הוא השתמש בנתונים מזויפים. זאת אומרת שהמחקר שלו לא היה מבוסס על נתונים אמיתיים. זה סיפור די מסובך ולא בדיוק ברור מה קרה שם, אבל מה שברור הוא שהיום המחקר הזה כבר לא נחשב אמין. מאז היו עוד כל מיני טענות על האמינות של דן אריאלי כחוקר. בעיניי, מצד אחד, אי אפשר להתעלם מהביקורת הזאת. אבל מצד שני, העבודה של דן אריאלי היא באופן כללי מאוד חשובה ומעניינת. הגענו לחלק האחרון, וזה החלק שבו אני רוצה לדבר על המלצות. אחת הסיבות שבחרתי לדבר על דן אריאלי בפרק הזה, היא שיש כל מיני דברים שאתם יכולים לקרוא, לשמוע או לראות שקשורים אליו. אני חושבת שאלה דברים מעניינים וגם לא מאוד קשים מבחינת העברית. אז ההמלצה הראשונה היא הספרים שלו. הספר הראשון שלו נקרא לא רציונלי ולא במקרה, והספר השני נקרא לא רציונלי אבל לא נורא. חוץ מזה יש לו עוד כמה ספרים, אבל אלה הם הספרים הפופולריים ביותר, ועליהם אני יכולה להמליץ כי קראתי אותם בעצמי. בתיאור של הפרק אני אשים לינק לאתר אינטרנט שבו אתם יכולים לקרוא את הפרק הראשון של כל אחד מהספרים האלה. ככה אתם יכולים לבדוק אם זה מעניין אתכם והאם אתם מצליחים להבין את הספר. ההמלצה השנייה היא סדרה דוקומנטרית עם דן אריאלי שנקראת למה ככה. זאת סדרה משנת 2020 שעשו בכאן 11. יש בה 4 פרקים, ובסדרה הזאת דן אריאלי מספר על כל מיני ניסויים שהוא עשה בכמה נושאים שונים. לדוגמה, בפרק הראשון הוא מנסה לענות על השאלה למה כל כך קשה לנו לשנות את הדעה שלנו. ובפרק הרביעי הוא מנסה לענות על השאלה למה אנחנו משקרים? אני ראיתי את הסדרה הזאת עם בעלי, וחשבנו שזאת סדרה מאוד נחמדה. והגענו להמלצה האחרונה, וזה פודקאסט. קוראים לו תשובות מסובכות לשאלות פשוטות. זה פודקאסט שיש בו רק 12 פרקים, וכמו בסדרה, בכל פרק יש שאלה שדן אריאלי מנסה לענות עליה. אחד הפרקים עוסק בשאלה, האם מי שמרוויח יותר כסף אמור לקבל יותר החלטות בבית? ופרק נוסף עוסק בשאלה, האם יש דרך נחמדה לפטר מישהו? אז גם כאן, כמו בסדרה, הוא לוקח שאלות מהחיים הרגילים ומנסה לענות עליהן בעזרת פסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית. הפרקים בפודקאסט, אגב, הם לא ארוכים, בין 10 ל-20 דקות כל פרק. אז אם זה נשמע לכם מעניין, אני ממליצה לכם לנסות לשמוע את הפודקאסט הזה ולספר לי מה חשבתם עליו. אני אשים לינקים, זאת אומרת קישורים, לכל הדברים שהמלצתי עליהם בתיאור של הפרק. זהו, הגענו לסוף הפרק. אני מקווה שהיה מעניין, ושעכשיו תלכו ותמשיכו ללמוד על דן אריאלי ועל העבודה שלו. וככה גם תמשיכו ללמוד עברית. כמו תמיד, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל מי שעשה מנוי לפודקאסט שלי. תודה רבה רבה, אתם מאוד עוזרים לי ומאוד משמחים אותי. אני מזכירה שלפודקאסט הזה יש טרנסקריפטים, זאת אומרת הפודקאסט בצורת טקסט, ואת הטרנסקריפט לפרק הזה אתם יכולים לקבל אם תעשו מנוי לפודקאסט שלי בפלטפורמה בשם קופי או בפלטפורמה בשם פטריון. זהו. תודה רבה רבה שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי.